אנחנו בעמוד כ"ד בחובת התלמידים, ואנחנו סיימנו אתמול את הלימוד עם הנקודה שצריך להליב בצורה חיצונית, ואז זה מגיע להתלהבות פנימית. דיברנו על המבוגרים שההתפעלות החיצונית אצלם יותר קל שזה יחלחל פנימה, ואילו אצל הקטן, אם הוא שותה יש, לדוגמה, ההתעוררות הגופנית, הריקודים נשארים באופן טבעי חיצוני לילד, אבל הוא אומר בכל זאת, גם את המנורה בבית המקדש הדליקו בדבר זר, אבל לא עזב הכהן את המנורה שתהיה שלהבת עולה גם מאליה. אתה מביא דבר חיצוני לדבר קדוש, והוא מה שמדליק אותו, אבל אתה מחכה שהוא ידלק. והקטן יכול להישאר בהתעוררות והתרגשות גופנית, אבל גם בא מן זהורה וקו הערה דקה מן הדקה מן הנפש. מרחוק עליה יזרח. אל תחשוב שזה רק חיצוני. יש פה משהו גם פנימי. וגם זאת טובה היא, כי גם בא מתקשר גופו ונפשו, הקטנים. והנער שמתרגש בליל פסח מן ניקיון החדר, מן רובי הנרות, ומן השולחן המסודר יפה, גם כן טוב הוא, כי גופו מתרגש מזה, ונפשו פנימה מבצבצת ומתרגשת, מאמירת ההגדה לאומרה מעט בהתלהבות לשם, אף שאינו יודע מה זה ועל מה זה. העל פי דרכו שאנו רוצים בקונטרס הזה להרגיל את בני הנוער בדרכי החסידות, נחוצה אליהם, ואי אפשר להם אחרת. מאחר שקדמו להתבגר והרגשותיהם התקדמו לפעול, ואף אם לא התקשרו בעצם נשמתם ולא התלהבו התלהבות נפשית אמיתית, רק גופנית, גם כן טוב הוא, כיוון שמהקדושה מתרגש, התרגשות גופנית מהקדושה, ובה מתקשר. וכשיגדל, יקל לו להיות חסיד אמת. ואם הנער המתחיל גמרא ותוספות מבין אותם כמו שמבין הגדול, ומכל מקום גם זה טוב הוא, וגם בלימודו והבנתו זו מתקשר הוא בתורה. אז אם ילד מגיע לבית כנסת ומתנועע הוא לא מבין כלום, אבל בהתלהבות הוא אומר אמן, זה גם משהו, זה הרבה אפילו. הוא אומר זה חלק משמעותי על פי דרכו של הנער. אז בשלב הזה הוא לא מבין, בסדר. יש ילדים שפותחים, הילדים שלי תמיד מקשים ממני ספר, אז ניתן להם ספר טלפונים של מרכז, אלפון קטן, משהו שלא אכפת לי שהם ישמידו, כי אני לא אתן להם משהו עם שם שמיים. והם נועים ליד זה, אצל הילדים החסידים הם מסלסלים בפאות או תוך כדי, כמו שאומרים, דאבא עושה תוך כדי שהוא לומד. בסדר, זה גם משהו. זה רצון להתחבר למשהו, זה חיובי. ואם אנחנו יכולים להביא את הילד בשמחת תורה ולרקוד, והוא לא מבין ממה הוא רוקד, אז מבחינתו התורה שהוא עשה בגן, התורה מקלקה, היא חשובה כמו התורה שאחרים רוקדים איתה. הוא לא מבין את הערך, אבל זה משהו. לפעמים האדם איכשהו גדל, קשה לו להכיר את הגדלות במה שהילד מתלהב. דווקא כשאדם עצמו במקום אחר, אז הוא צריך להבין גם כן את הילד. הוא בכלל לא מבין. בסדר. אבל יש התלהבות, זה חיובי. ההתלהבות חיובית, זה חיובי. לא שאנו אומרים לפרוט בזה את כל ענייני החינוך, אנחנו רק הערנו על עיקר סיבת השחטתו כעת, ואשר צריכים לדקדק עמו יותר מאשר בדורות הראשונים, ואת הדרך אשר יתבו בו המלמדים ואבות הבנים, רשמנו בזה למען ישמשו לטובה, גם עם הערס המרעיל. היינו, ישות הילד שהתקדם לצאת, הוא קורא לזה ערס מרעיל, זה שבגיל צעיר הוא כבר חושב את עצמו לאיש. ואת שאר פרטי החינוך יחפשו המלמדים ואבות בתורתנו הקדושה, וימצאו את כל הנחוץ להם, כי לא חדשות בנו לחדש חס ושלום, תורתנו נצחית היא, ועד לנצח מורה היא לנו את הדרך אשר נעלה בה אל השם, ואת המעשה אשר נעשה בכל פרט ובכל עניין. למשל, הגמרא אומרת, דרבא מקמא דפתח לול רבנן, אמר מילתא דבדיחותא ובדחי רבנן. לסוף, יתי בהמתא ופתח בשמיתא. אז לפני שרבא בא להעביר שיעור, או מצחיק את כולם, ואז יושבים ברצינות רבה ולומדים. את המילת הדבדיחות האמר מקודם, כדי שיהיו בשמחה. כי אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה, כמו שאמרה שם הגמרא. אבל התורה כפתית שפוצץ סלע, שמתחלק לכמה ניצוצות ולכמה טעמים, ולדורנו מרמזת הגמרא עוד איזה דרך להרב והמלמד, עוד איזה דרך להרב והמלמד, שכדי לרפא את פצע ההתרחקות שנעשה בין התלמיד למלמד, צריך המלמד להשתדל לקנות את לב התלמיד ולשוב לקרובהו אליו. והשמחה היא אחד מעיקרי האמצעים לקנותו. נפש הילד והנער אינה סובלת את העצבות. הייתי מוסיף גם המבוגר. והמלמד, אל יתראה בעיניו כרגזן ואיש מדון, לא שיקל תרושו בפני התלמיד, ולא שיתבזה בעיניו חס ושלום. עד רבה, המלמד ישתדל שיראו התלמיד כאיש מרומם, אבל גם לאיש טוב ונוח. מה התדמית שהילדים רואים? בינם צריך לשקול, מה הילדים רואים ממני בבית? כמה מהזמן שאני בבית אני מבלה בלהעיר הערות? כמה זמן אני מבלה בלומר אסור ולא? וכמה זמן אני שמח איתם? למה היום יותר קשה?
אני יודע, לילד שלי יש מחשב וטלוויזיה וזה וזה, זה קשה, זה קשה, ואני רואה את זה, אני כאילו בקדים כל כך חזקים שקשה להוציא אותו.
מסכים?
זה כלים מאוד חזקים, הפרטים, סרט שהשקיעו בו 10 מיליון דולר, אין ילד רואה.
אתה לא יכול לשאת לי להתמודד עם דברים. מסכים. זה נכון. התמודדות מאוד קשה.
אני אומר לה, למי החרדים באמת יותר קל. יש קצת יותר קל. לא הרבה, יש להם בעיות אחרות. הם ברמה.
אני חנמי. אתם די מסוימת, נכון. אתם די מסוימת. העניין הוא שתמיד כשהולכים לכיוון אחד, זה כמו אבא שלי תמיד אומר, החיים זה כמו ספוג, מלא מים. אתה צריך לדעת שאם אתה לוחץ בצד אחד, יוצא בצד אחר. צריך מאוד בעדינות להזיז את זה. עכשיו, זה באמת שאלה, מה האיזון הנכון? זה מאוד קשה. זה מאוד מאוד קשה.
יש להם לימודים וזה, אז יותר פשוט. יש להם חופש ו...
נכון, יש לי חבר שהוא בעל מקולת והוא מביא את הילדים שלו לעבוד במקולת. אני אמרתי לו שאני מסכים איתו 100%. מה הם יעשו בבית? יראו טלוויזיה? נכון, זה בהחלט נכון. וגם אם אין לא טלוויזיה בבית, מה עם השכן, מה החברים? כן, כן. אבל פה הוא נוגע בנקודה שבעצם היא די קשה גם בדור שלנו. בן אדם מחוץ לבית, עד שהוא מגיע הביתה הוא סחוט, יד שלו מתחיל לבלבל לו את המוח, הוא מגיע הביתה, הוא רוצה לבדוק את האימייל שלו, הוא בעצמו יש לו את העיתון שהוא רוצה לקרוא, ובאיזשהו מקום מה הוא רוצה? שהילד יעזוב אותו במנוחה, וזה לא חינוך. אז הבעיה הגדולה שיש לנו בדור הזה, זה שההורים בעצם מעבירים את החינוך לחיידר, או לבית ספר, ומבחינתם, נו, אני שולח אותו לבית ספר, אני משלם כסף טוב, שילמדו אותו. ובעצם החינוך המשמעותי בעצם למידות זה בבית. עכשיו... מה?
אוהב את הילדים שלו?
האדם אומר, אני אוהב את הילדים שלי, אבל מבחינתי שלא יבלבל לי את המוח. בן אדם מגיע הביתה עייף, ואלא אם כן בן אדם למד את העיקרון הזה, שללכת הביתה בלילה זה ללכת מעבודה בחוץ לעבודה בפנים, רוב האנשים סבורים שלבוא הביתה בלילה זה לסיים את העבודה ולבוא לנוח בבית. רוב האנשים רוצים לבוא לארמון שלהם בבית.
מספיק להם 8 שעות, הם לא צריכים
והאמת היא שהאדם שמתרגל לעבוד בבית, בין אם זה עבודת המידות בינו לבין אשתו, בין אם זה העבודה של עבודת המידות כדי לחנך את הילדים כהוגן, בסוף הוא חוזר לארמון, ואילו האחר חוזר לעוגמת נפש. הוא לא מסליק את הארמון שלו, הוא נאבק כל הזמן ישירות, תפסיקו לעשות רעש, תפסיקו לשגות אותי, תפסיקו לבקש ממתקים, טוב הנה ממתק, תעזרו אותי במנוחה. עשית משהו? אז אני מקצין את זה, אבל האמת היא שזה מאוד מאוד מצוי. זה במידות שונות. הרבי פיאסצ'נה פה מדגיש את העניין להיות שמח עם הילדים. שהילדים יראו את המחנך כאיש טוב ונוח. איך הילדים רואים את ההורים? בבוקר מזרזים אותם לצאת, לצבח.
הוא צריך לקום, אתה מבין? אתה רוצה לישון, וגם בתי ספר היום מתחילים, נגיד שמתחילים ב-8, אתה צריך להעיר אותו ב-7. 7 זה לא שעה שהילד צריך לישון. אלא כן, הוא הלך לישון
זה המפתח. זה המפתח. הדור שלנו לא יודע ללכת לישון. זה הבעיה. זה עיקר הבעיה, לא מתי הוא קם. הבעיה היא שהדור שלנו לא יודע ללכת לישון. כן, זה גם אחד מהסיבות. חמותי תמיד אומרת שזה עיקר הסיבות, זה אולי הסיבה העיקרית לכל כך הרבה לקויי למידה, ילדים שלא מצליחים בלימודים. הם לא ישנים כמו שצריך, וגם לא אוכלים כמו שצריך. ילד שקם בדקה האחרונה ולא מספיק לאכול שום דבר בבוקר, אז זה משפיע על כל היום שלו. אבל השאלה שאנחנו מתמקדים בה פה זה איזה דמות הילד רואה. אני תמיד אומר שבן אדם יקשיב לעצמו רגע. מה עיקר המשפטים, מה המשפטים שאני אומר בבית? מה עיקר התפקיד שלי? מה אני עושה בעיקר בבית? אם אני מאיר, אז אני בבעיות. רוב העולם מאיר.
לא, אבל בן אדם קשה מאוד לא...
אני חושב שבן אדם צריך לעשות לעצמו סדר מסוים. בן אדם צריך לומר, כשאני מגיע הביתה בערב, חצי שעה ראשונה ללא הערות, 10 דקות ראשונות ללא הערות. קודם כל הגעתי הביתה, גם רבא פתח בבדיחותה. ושוב, זה חוזר לעיקרון שבחינוך אין כמעט מציאות שדורשת תגובה מיידית. זה מאוד נדיר. רוב הדברים שדורשים תגובה יצוצו שוב, תוכל להגיב פעם מה שזה צץ.
אבל בכיתה אי אפשר, בכיתה תמיד המורים מגיבים
מיד. כיתה זה שיקולים אחרים קצת, אבל גם בכיתה אני הייתי מתחיל את השיעורים שלי תמיד עם בדיחה, עם סיפור, עם 5 או 10 דקות שאפשר לאכול בכיתה. כשהייתי מלמד כיתה יסודית, כאילו הייתי תמיד מתחיל התחלה בנחת, בהתחלה עם סיפור שמי שמאחר מפספס את החלק הכי כיף בכיתה. זה הייתי מתחיל את הכיתה, ועד היום אני גם עושה את זה במכון מיר. מישהו מפריע, זה תלוי, צריך להבין מאיפה ההפרעה מגיעה. זה תלוי. אם אתה כבר דנתי בכיתה, פה אני אראה לך שיטה. ילד שמפריע, אתה מדבר, אתה לא מתייחס, אתה מדבר לילדים אחרים, אתה בא פה בתוך כדי שהוא מפריע, אתה לא עושה פה, לא דיברת איתו כלל. נתת לו יחס חם, שמת את יד לכתב שלו, אתה משיך לדבר עם שאר הכיתה. אתה מסוגל להפריע במצב כזה? לא אמרת מילה לילד שמפריע. שום דבר. אתה מדבר לשאר הכיתה, שמת יד על שייך משוב שלום, נסו. מה נתת? נתת חום. לא הגבת. הילד עכשיו אוהב אותך. במקום להגיב בתקיפות, אתה הגבת בחום, לא אמרת מילה. שמתם לב? הוא לא מסוגל להמשיך להפריע באותו רגע. אני אומר לך יותר מזה. אני, כשלימדתי, אז קראתי כל מיני שיטות בלימוד. ילדים מאוד רגישים למגע. רגישים בצורה חיובית, כל עוד שזה חיובי. אז החלטתי שאני אנסה את זה. היה לי ילד אחד ששני ההורים היו מפגרים, והוא היה בבית הילד. היה לי ילד אחר עם עוד בעיות בבית. היה לי ילדים עם מצבים ממש קשים בכיתה. אז היה מבחן מאוד קשה, והם שאלו אותי שאלות, אז אני החלטתי, הילדים שאני מרגיש הם צריכים עידוד מיוחד, תוך כדי שאני מסתכל למבחן שלהם, נשים יד על הכתף שלהם. בסדר. אז אני הולך לאחד, שמתי יד לכתף, מסתכל למבחן, והוא זורח. בסדר. היו 4 ילדים שישבו שם באזור, ליד השולחן. 3 מתוכם היו בעייתיים. אז בשלושה מתוכם שמתי את היד על הכתף. מה אתם חושבים קרה עם הרביעי? הוא גם פתאום היה לו שאלה שהוא היה חייב תשובה, וזה ילדים כיתה ח', זה לא ילדים קטנים. זה גם קטן, אבל זה כבר, זה סוף היסודי. אז אני בא להסתכלמחן שלו, ובראש שלי הוא לא צריך את זה, אז אני לא שם יד לכתף שלו. תוך כדי שאני מסתכל למבחן שלו, אני מרגיש את היד שלו, לוקחת את היד שלי ומניחה את זה על הכתף. לא הייתי מאמין. זה כלים שאפשר להשתמש בהם בלי לדבר. אתה שם יד לכתף של הילד, תוך כדי שאתה מדבר עם הילדים אחרים, הוא מפסיק להפריע. כמעט תמיד. נדיר שלו. ואתה השגת את זה במצב חיובי. עכשיו, אני לא אומר שזה פתרון להכל. אבל אני אומר, יש הרבה כלים. ותאמין לי, אני הייתי מורה מאוד קשוח. אבל הגישה שלי תמיד, הקשיחות תמיד צריכה לבוא על רקע פי שתיים אהבה. אם נתת פי שתיים אהבה, אתה יכול להיות יותר קשוח. אם לא, אז אתה לא יכול. אתה לא יכול לצפות בלי שאתה נותן. אם נתת, אתה יכול לצפות. יד ביד. אם הילד יודע שיש לו את אהבה ממך, ואתה משקיע בו, ואתה אוהב אותו, אותו דבר בהערות. בהערות, אני, בחיי נישואין, אני אומר שזה 10-1. נתת פי 10 מחמות, אני מוכן להערה אחת. אבל קודם תן פי 10, ורוב האנשים לא יודעים לתת פי 10. אבל פי 10 זה לא רק בדיבור. זה גם ברצינות ובכוח הנפשי שמשקיעים באמרה שנאמרת. כי כשבן אדם כועס, הוא יודע לקחת את עצמו מאוד ברצינות. אבל כשבן אדם מחמיא, אז הוא יודע כאילו ללחוש וכאילו בקושי להשקיע שום מילים במחשבה, איך הוא אומר את זה. זה הטבע של האדם. שימו לב כשאתם מתווכחים מהחברותא שלכם. כשאתה אומר שאתה טועה, אתה צועק. כשאתה אומר, אני טעיתי, זה בשקט כזה. הטבע שלנו, זה טבענו. אבל אותו דבר עם הילדים. אתה רוצה לדרוש מילד, אתה חייב לדרוש מילד. אם אתה לא דרוש מילד, אתה מקלקל אותו. אבל כשיש לו את האהבה. והאהבה צריכה להיות בהרבה הרבה הרבה מובנים. שימו לב איך התורה מסמנת לנו בהרבה מקומות את האהבה של הקדוש ברוך הוא אלינו. אפילו בפרשה שלנו, שוב חזרה למסעות, שוב חזרה למסעות, שוב חזרה למספרים, שוב חזרה למספרים. כמה פעמים צריך לחזור? אתה סופר אותנו. כמה פעמים? אין גבול לכמות פעמים שצריך להראות שיש אהבה. וזה צריך להיות דבר שלא נתון לערעור במוח של הילד. אז אנחנו לא מתנים את האהבה ב. אתה צריך במבחנים שאבא יאהב אותך, אתה צריך בבית ספר ואבא יאהב אותך, לא. יש אהבה וזה איתן. זה מושג קיים. עכשיו, חוץ מזה, יש דברים אחרים שאנחנו שואפים להם. הנקודה שאנחנו עכשיו דנים בה, הנקודה של ההקרנה של חום, שהילד תופס את ההורה, את המחנך כאיש טוב ונוח, זה נקודה שלא קשה להשיג אותה. הילד מטיבו רוצה לחשוב שההורה שלו הוא כזה, והילד גם רוצה לחשוב שהמחנך הוא כזה. אבל אנחנו במו ידינו עושים את זה. כשהורה כל הזמן כועס וצועק, עדיין הילד רוצה להאמין שאבא הוא אדם טוב. זה קשה לו. קשה לו. יש לי עכשיו עסק עם בחור שאבא שלו היה עובד כל השבוע, לא היה לו סבלנות לילד, כל סוף שבוע כשהוא היה מקבל את הילד, היה נועל אותו בחדר לכל השבת. בן אדם לא יודע אם הוא בכלל יהודי, ודאי לא דתי. נועל אותו בחדר. אתם יכולים לדבין מה זה ילד לגדול ככה, זה השבתות שלו עם אבא שלו. אבא היה קונה בירה, סרטים, כל הדברים, לא שם השבת, לא כלום. אבל לא, לא, אל תבלבל לי את המוח, לא היה לסבלנות. נותן לו אוכל, נועל אותו בחדר, לא רוצה לשמוע ממך. ועדיין, הילד מנסה להבין איך הוא יכול ליישב את אבא שלו שהוא בן אדם טוב. כי האנשים מטבעם רוצים, הילד רוצה. השאלה היא מה אנחנו מקרינים לילד. אז אם אבא מגיע ביתה ואין לו סבלנות, ומגיע הזמן ללך לישון, אז יש את המאבק של תלכו לישון, ואז בבוקר יש את המאבק שתקומו ותצאו בזמן לבית ספר, אז מתי בדיוק יש זמן נוח? אז מגיע השבת, שבת זה שוב, האחים רבים, עושים בלגן בשולחן, מה... אז אין אף מנוס מה... זה בתיאוריה, אני לא מקבל את זה. יש פעמים שהורה חייב להיות תקיף וגמרנו וזהו זה. אבל גם בתקיפות, כמו שאוכאב את בן ירצה, שלמה המלך אמר, כל תקיפות צריכה להתלוות אחר כך, אוכאב את בן ירצה, עם לרצות את הילד, לפייס את הילד, ולהראות לו שוב שאוהבים אותו. אבל האדם גם צריך לשים לעצמו אתגר. 5 דקות ראשונות, 10 דקות ראשונות שהילד קם, בלי הערות, בלי מאבק, שלא יקום עם זה. 10 דקות אחרונות לפני שהוא יצא לבית ספר, בלי מאבק, שהוא יצא מהבית ספר עם תחושה נעימה. 10 דקות ראשונות שהוא חוזר הביתה, שוב, בלי מאבק, אני לא רוצה מאבק. 10 דקות ראשונות שאני חוזר הביתה, גם כן בלי מאבק. אתה מוצא לעצמך את המקומות שאתה קובע, אני לא אעיר, אני לא אהיה תקיף, ואז אתה פתאום מגלה, היי, השגתי את אותו דבר בלי התקיפות. ואז אתה פתאום אומר, אוקיי, אולי זה גם לא נחוץ ברוב המקרים האחרים. התגובה הראשונה היא לנסות להגיב ישירות. ילד מתחיל לצייר על הקירות, אז מה אומרים לו? לא. אוקיי, אני מסכים, צריך לעצור אותו מצייר על הקירות. נכון? זה אי אפשר להמשיך. אבל מידר גיס השאלה היא מה, אוקיי, מה הלאה? בן כמה הוא, מה הוא מבין, איך נדאג לכך שזה לא יקרה שוב. אנחנו רק מסיימים את הפסקה, בסדר?
בסדר, זה טוב, ככה גם אימץ את חורת תלמידים, זה לא רע.
בסדר? אבל אמרנו, זה איזון. הדור שלנו מבולבל, חושבים שהאבא צריך להיות החבר של הילד. לא, אין לי שום מגמה להיות החבר שלו. יש לי מגמה להיות אבא שלו. אבא זה לגמרי אחר. שאבא זה אהבה שללא קשר לחברות, זה אהבה שעוברת כל חבר שיהיה לו, זה אהבה זה קשר אחר, אבא זה אחריות, זה לא צריך להיות החבר שלו. אבא שלי תמיד היה אומר לנו, לא כתוב בתורה ואהבת את אביך, כתוב כבד את אביך, איש מובע ותירה הוא כבוד ואירה, אהבה לא כתוב, או שתאהב או שלא תאהב, זה כבר לא, זה מקווים שתאהב, שלא תבינו אותי לא נכון. אני מקווה, ובאמת, בעזרת השם, הילדים כן יאהבו את אביהם, זה חשוב מאוד. אבל יחד עם זה, זה לא האתגר, כמו שדיברנו לפני כמה ימים. בן אדם צריך להיות טהור באתגרים שלו, באתגר צריך להיות טובת הילד. אתגר אחר הוא לא טהור. אם האתגר שלי הוא שהוא יאהב אותי, אני כבר לא עובד לטובת הילד, אני עובד לטובתי. גם בשעה שמראה לו הבדיחות הירד התלמיד, ואף בשעה שמטיל עליו אימה, כורטוב של שמחה, יהיה מהול בה. זה איזון מאוד מאוד קשה, אבל מאוד מאוד חשוב. גם כשמענישים, גם כשצריך להגיב בחריפות, אפשר להוסיף את המילה של אהבה. ניקח דוגמה. ילד יושב בשולחן שבת, מאוד עייף. מתחיל להיות טרללה. אתה מנסה לדבר איתו, אין לך עם מי לדבר. הוא צוחק, אתה רואה שאין לך עם מי לדבר. זהו, עבר את רמת העייפות. עכשיו מה תעשה? אז אתה יכול לומר לו, שמע, תתאפס או שתצטרך ללכת לישון. אי אפשר להמשיך ככה. ואו שזה יצליח, או שזה לא יצליח. אתה יכול לומר לו, טוב, אתה כבר עברת את השעה, תברך ברכת המזון, לך לישון. מחר יהיה את הסעודה יחד. ואז הוא מגיב בחריפות. מה זה? לא רוצה? מה? סעודת שבת? לא. אוקיי, בסדר. ולפעמים לא יהיה ברירה, צריך לשלוח אותו למיטה. אבל כששוכים אותו למיטה, אפשר לומר לו, תדע, אני גם עצוב שאתה הולך למיטה. אני גם הייתי רוצה שתהיה שולחן שבת. אין ברירה, אני לא מוכן שאתה תרוס אליך, אמא שלך, לאחיות שלך, אתה עברת את השעה, אתה הלך לישון, ובעזרת שם אחר, אבל שתדע שגם לי עצוב שאתה לא תהיה. אין דבר רע בלומר את זה, אני לא נכנע בגלל זה, אבל אני מקרין לו את האהבה, אני אומר לו דבר מאוד אמיתי. גם אני הייתי רוצה שתהיה. זה גם, הילד יכול להיות שלם עם זה, ילד יכול להבין את זה. גם כשעושים צחוק, יכול להיות גבולות. אתם תקחו את הילדים לכתפיים, ויגיע שלב שהילדים חושבים שזה מאוד מצחיק. לקחת את הכיפה שלכם, להעיף אותה. אז יחד עם הכיף, אפשר להגביל, לומר, רגע, זה לא. כל הורה בוחר לו איפה הגבולות. אבל ילד צריך לדעת את הגבולות. הילדים שלי הרבה עולים לי על הכתפיים. הרבה מאוד. אני הולך להחליף טיטול, כבר הם כולם רוצים לעלות לי על הכתפיים. אבל כדי שיהיה את הגבולות, אני אמרתי להם, אתם לא עולים בלי לבקש רשות. זה גם, בעצם זה יצא לא כל כך מתוך הגבולות, אלא מתוך הסכנה שקרה פעם אחת שהם היו על המיטה, ואני הייתי בן צריך להחליף טיטול, ואני קמתי מהטיטול, והם חשבו שאני נשאר שם למטה, והם קפצו, ואני כבר לא הייתי שם. אני לא ידעתי שהם קופצים. הם נחתו על הפנים. אז קפצו אותו.
זה לא קרה במיטה ולהחליף, זה קרה כשהוא היה מיוחסת בקומה 40 והיד שלו.
או, או.
כן,
אז אני אמרתי להם, בגלל הסכנה שבדבר, אסור להם לעלות לי על הכתפיים בלי לבקש רשות. אבל יש בזה גם כן פן של חינוך. יכול להיות כיף, אבל יש את ההגבלות. זה בכל זאת לא חופשי. וגילו בירדה, ירד ממנו לא כלפני רגזן, כעסן ובא לגרוף, רק ירד כבוד. זה דבר שלא פשוט להגיע אליו. כלפני איש מבני העלייה. אם הרב דומה למלאך השם צבקות, חזל אמרו, אז תלמד ממנו. בני התלמיד ידמה הרב לכן מלאך בגוף, או כאיש מאומם על כל פנים, ואז גם כשהרגז אליו לא ישנאו התלמיד בשביל זה, וכשראה לו פנים שוחקות, ישמח ויוסיף להיבא ולהירא אותו. וזה נקודה שצריך לקחת אותה בחשבון. מה אנחנו עושים עם התלמידים ומה אנחנו לא עושים עם התלמידים. מצד אחד נראיתי גדולי עולם שהיו משחקים כדור, כל מיני משחקים עם הילדים שלהם. מצד שני צריך להיות איזשהו גבול. הגבולות זה קשה. צריך לקחת את הילדים לטיולים, אבל צריך עם כל זה שיהיה איזשהו גבול. כמובן שהגבול בין הורי לילדים הוא שונה מאשר הגבול בין מחנך לנוער. אבל זה גם שונה בתפקיד של חזרה בתשובה, להחזיר בתשובה, או תפקיד של מחנך של חיידר. זה דברים שונים, תלוי בדור. אבל אלה דברים שטעונים שיקול הדעת. לי היה ספק שמכון מאיר נסע לטיולים שאחוז שחק כדורגל. האם אני אמור לשחק איתם או לא? עם הכיתות ח' היה חשוב שאני אשחק כדורגל. אבל עם בחורים בני 35, אני מייצג את התורה שבכתב, התורה שבעל פה לפחות בשבילם, אני לא בטוח שזה מה שהם צריכים לראות, שאני משחק איתם כדורגל. אני הסתפקתי, אני שאלתי את רבותיי.
אתה בעצם רצית לשחק ואמרת אני...
כן. אני לא אכפת לי מה אני רציתי לשחק. לא חסר לי בחיים משחק כדורגל. אבל מבחינת הקירוב, אני ראיתי בזה שני צדדים. צד שזה בכל זאת מקרב, צד שזה באיזשהו מקום מפחית את ערך התורה בעיניהם. איזה דמות אני צריך להציג בפניהם? מה? רבותיי אמרו לי, בשום פנים באופן לא.
לא.
שום פנים באופן לא. אמרו לי, אתה שנה שלמה מלמד את התורה. כל השאלות הכבדות בחיים הם שוקלים איתך כי מייצג את התורה. אז עכשיו אם אתה מייצג את התורה, אתה תלך ותשחק אתם כדורגל, זה לא התפקיד שלך. הקירוב הזה תן לאחרים לעשות, זה לא שלך. ממש, התגובה הייתה מאוד חריפה. אני הופתעתי, לי היה ספק. עם הכיתות ח' שלי הייתי משחק כדורגל. אז, אבל אז גם כן הייתי 15 שנים יותר צעיר, זה היה...
היום נראה לי שזה יהיה אחר, גם של הבריאות קצת.
לא יודע, אבל... לא יודע, זה תלוי בדור, תלוי בהרבה דברים, אבל זה איזשהו איזון שבן אדם צריך לשקול. כן, אני זוכר גם כשאני הייתי בתיכון אנחנו הערכנו את אלה ששחקו איתנו, אנחנו לא ראינו את זה כפחיתות כבוד, וזה למה שאני חושב שבכיתה ח' עדיין הייתי משחק איתם, כמו שאני לוקח את היד שאם אני משחק איתו, ואם תבוא אליי הביתה אתה תראה אותי מנסה להקיב אותו על אופניים, ואני מחזיק את האופניים תוך כדי שהוא מנסה לרכוב, ואני רץ אחריו כמו ילד קטן הלוך בשום להחזיק את האופניים עד שהוא לומד לרכב לבד. זה התפקיד שלי, אני אבא שלו, מה אני אעשה? זה ברוך השם, אני לא מתלמד, זה לא מה אני אעשה. ברוך השם, זה התפקיד שלי. במעמדים שונים יש תפקידים שונים. זה דורש שיקול דעת.
מה היית עושה מצב הפוך מבחינת שינה? זה שילד חוזר מהצבא, עייף לגמרי, הוא צריך לישון דווקא.
אני בדיוק עכשיו באתי ממסיבת גיוס, סיפרתי להם שהיה מפקד, אני שיניתי את הסיפור קצת לטובת השומעים, אבל לך אני אספר את הסיפור באשר היה. היה מפקד שיצא לי לשבות איתו שבת, ואני ידעתי שמוצאי שבת הוא יוצא לפעילות, ואני ידעתי שכל הסוף שבוע, הימים האחרונים, הוא ישן בין שעה לשעתיים כל לילה. ואני תפסתי אותו אחרי סעודה בליל שבת, אמרתי לו, שמע, אני רוצה שתשקול טוב טוב, כי אני לא בטוח, אבל לדעתי הענייה, אתה לא אמור לקום מחר לשחרית. אתה צריך לישון ולישון ולישון. כמה שאתה יכול לישון, כי אתה יצא מחר בערב לפעילות, אתה אחרי הרבה לילות שלא ישנת. מה רמת הסיכון שתהיה, אם אתה מגביר את הסיכון של החיילים בגלל שאתה לא ישן, אז אתה משחק עם פיקוח נפש. נכון, אתה צמא לתפילה בכנסת שלך, ואתה צמא ליידישקייט לחזור לזה, אני מבין אותך. אני לא בטוח שמותר לך לקום מחר לשחרית. נכון? הוא כאן שחית. אבל הוא עזב, הוא עזב ישר אחרי מוסף וחזר לשם. בסדר, אולי זה היה, אולי זה היה השיקול הנכון. אני לא בא לשפוט. אבל תראו, הוא מבוגר, הוא לא בא לשאול אותי, אני התערבתי לו בחיים. אבל זה שאלות של פיקוח נפש, הרגשתי שאני לא יכול לעמוד מנגד ולשתוק.
רק שזה לא פיקוח נפש, שזה לתוך המשפחה. עיד, ילד שלי, בזאת שם שהגיע לידי, חזר אחרי שבוע שהוא לא היה שם כמעט אף לילה, הוא מסוזק כך לשבת.
כן.
ללכת
שילך
לישון או לחייב
את זה? אני לא חושב שבגיל הזה התפקיד של ההורה זה לחייב כלום. לא נראה לי. ילד כבר בגיל 18-19, הוא כבר בצבא, לא חושב שזה התפקיד של ההורה, ההפך. אני הייתי מתחשב בילד, אולי מקבל שבת מוקדם בפלג המנחה, אומר לילד, בוא נלך למניין מהיר, בוא נעשה סעודה מהירה, נסיים את הסעודה תוך 25 דקות חצי שעה, פה תאכל טוב, תישן טוב, מחר בבוקר ננסה לעשות סעודה שזה יותר תוכל להשתלב, ואם לא, אז נלך למניין מהיר, תתפלל, נאכל לארוחת בוקר מהירה, ועיקר סעודת שבת שלנו תהיה סעודה שישית. ככה אני הייתי פועל במצב כזה. הוא מסכן, למה לי להיאבק בו? הוא לא עשה שום עוול, הוא סך הכל עסוק במצוות כל השבוע, עכשיו הוא תשוש, בוא נתחשב בו, הוא בן אדם גם כן. הוא היה רוצה ללך למניין של 9-10, שילך למניין של 9-10, לא אכפת לי. כן, זה מקליט, לא אכפת לי. שיהיה מוקלט.